השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. בשנות ה-90 קיבלנו מתנה. ארץ ישראל קיבלה מתנה נפלאה שהיא לא ציפתה עליה. אם היו אומרים כמה שנים קודם שזה יקרה, אנשים היו מסתכלים עלינו כמו הזויים. שערי רוסיה נפתחו ומיליון עולים עלו ארצה. ארץ ישראל התעשרה בכמה חודשים במיליון אזרחים חדשים. זאת הייתה כמובן שמחה גדולה, יהודים ששבים הביתה. אבל הייתה גם דאגה קטנה, ברור יהדות. בין העולים שעלו ארצה, היו הרבה אנשים שתפסו טרמפ, כאלו שעל פי ההלכה הם לא יהודים, נניח שרק האבא יהודי, או שיש איזה בן דוד יהודי, ולא יכלו בדיוק לבדוק בניירות, כי כולם עלו יחד, מאות אלפי אנשים עלו פה ביחד, והשתרבבו פה הרבה אנשים שלא היו באמת יהודים על פי ההלכה, ומתחתנים כאן ונכנסים לתוך עם ישראל, ומכירים את כל מקבלים את כל ההכרה כאן. אז בתי הדין עסקו אז הרבה בנושא של בירור יהדות. להוכיח יהדות ולאשר לעולים את היהדות שלהם. אותם שנים, כנראה שנת תחילת 93, יושב הרב לאו בבית הדין הרבני בתל אביב. בסיבוב הקודם שלו, עוד לפני שהוא נעשה רב ראשי לישראל, היה הרב של תל אביב וראש אבות בתי הדין בה. יושב בדיון על בירור יהדות. נכנס אדם בן 42, מבקש להוכיח את היהדות שלו. הוא מביא שני עדים. אדם אחד קצת יותר מבוגר ממנו, שמעיד שהוא היה בברית שלו. לפני 42 הייתי בברית של האיש הזה. עד טוב, ברית עושים רק ליהודים. אז עד טוב, בטח בגיל 8 ימים. ואז מגיע העד השני. כך מספר הרב לאו בהגדה שלו. העד השני היה אדם מבוגר, חסיד חב"ד, זקן, עם זקן ארוך, והוא אומר, אני רוצה לספר סיפור. לא על היהודי הזה, אני לא מכיר אותו, את האיש בן 42, על אמא שלו. הכרתי את אמא שלו. והוא מספר כך, אמא שלו הייתה אדם חילוני לגמרי, לא שומר מצוות, מנהלת מחלקה בבית חולים, במוסקבה, פקידה בכירה בשירות הקומוניסטי הממשלתי, לא יכולה להיות אדם שומר מצוות, אדם דתי.
לא, הייתה
יהודה. יהודיה כמובן, אבל הייתה לה מצווה אחת שהקפידה עליה בקנאות. היא הייתה מעשנת כבדה, 2-3 קופסאות סיגריות ליום, כל העבודה הייתה מקטרת, הסטרס של העבודה בבית חולים, רצה ומעשנת. בכל לילה היא הייתה לוקחת סיגריה אחת ומניחה אותה בקופסה תחת המיטה. הייתה לה קופסת חיסכון לסיגריות, כל לילה הייתה מניחה שם סיגריה אחת. אחרי פורים היא הייתה אוספת את ה-365 סיגריות שהתאספו כל השנה, הייתה באה אליי הביתה, מספר החבדניק הזקן הזה, מביאה לי את הסיגריות, ואני הייתי הולך לשוק השחור, מוכר את הסיגריות, קונה כמה קילו קמח, ואופל המצות לליל הסדר. אז האישה הזאת שהייתה לגמרי לא דתייה, אבל ליל הסדר בבית, על זה היא שמרה כהלכתו. הרב לאו התרגש מאוד מהסיפור, הוא ביקש לדבר עם האמא. הוא הרים אליה טלפון ואמר לה כך, את עושה ליל הסדר, אני עושה ליל הסדר, לילה אחד בשנה, בליל פסח. את עשית ליל הסדר 365 יום בשנה. את חגגת את יציאת מצרים כל השנה כולה. היהדות, האמונה של היהודי, עומדת על שתי רגליים. אנחנו בלי לשים לב, כל הזמן מסתובבים סביב שני יסודות. אלו שני היסודות של האמונה היהודית, שבלעדיהם אין יהודי. וכל הזמן אנחנו חוזרים ועושים מעשים כדי לחזק ולחוות ולחוש את שני היסודות האלו. מה הם שני היסודות המרכזיים? זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. הרבה מאוד דברים אנחנו עושים זכר למעשה בראשית. זה ההתחלה של הכל. להזכיר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למרות שלא רואים אותו ולא שומעים אותו ולא דיברנו איתו, אנחנו בטוחים שיש למעלה כוח עליון שהוא ברא את העולם בשישה ימים. היסוד השני שסביבו סובבת היהדות זה זכר ליציאת מצרים. אנחנו מזכירים את אותו אירוע שיצאנו ממצרים לפני 3,300 שנה. ומה שאנחנו רוצים היום להבין בשיעור, זה מה פתאום? איך יציאת מצרים הפכה לאירוע כל כך מרכזי? למה אנחנו צריכים כל הזמן לזכור ולהזכיר ולשחזר שלפני 3,300 שנה יצאנו ממצרים? הרי חווינו הרבה ניסים. ניצחנו את המן, וניצחנו בסופו של דבר את נבוכדנצר, וניצחנו את טיטוס. ברוך השם, אנחנו עדיין כאן. יציאת מצרים, מי עוד אירוע? גם יצאנו ממצרים. למה האירוע הזה הוא מרכז החיים היהודיים, ובלי סוף אנחנו הולכים ומזכירים אותו שוב ושוב, עד כדי כך, כמו זכר לבריאת העולם. הוא עומד באותה רמה ובאותה חשיבות, כמו היסוד הראשון של האמונה באלוקים שברא את העולם. ואני רוצה להביא לזה כמה דוגמאות שנשים לב, כי אנחנו לא שמים לב. עד כמה כל חיינו הם זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. דבר אחד מאוד פשוט, מאוד בולט. בכל שפה אחרת יש שמות לימים. סנדי, מנדי, נכון? מונטיק, דונר שטיק. בכל שפה יש שמות לימים. בעברית אין שמות לימים. מה יש? מספרים. היום יום אחד, היום יום שני, היום יום שלישי, יום ראשון, שני, שלישי, עד שבת, השבוע נגמר ומתחילים מחדש. למה אנחנו סופרים אחד, שניים ולא סופרים סנדי, מונדי, כמו אצל הגויים? מה הרעיון פה? לספור כל השבוע לשבת. יהודי כל השבוע זוכר את האמונה בבריאת העולם, כפי שהיא מסומלת בשבת. אני לא עובד ביום השביעי, למה? כי אני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבת ביום השביעי. הנה דבר כל כך קטן, כל כך פשוט, למה אנחנו עושים אותו? להזכיר את האמונה שלנו שאלוקים ברא את העולם. וכך, ואולי עוד יותר, לגבי יציאת מצרים. בואו נעשה חשבון כמה מצוות במהלך היום אנחנו מקיימים זכר ליציאת מצרים. הדבר הראשון שיהודי קם בבוקר, המצווה הראשונה שמוטלת עליו, להניח תפילין. למה מניחים תפילין? להזכיר את הניסים של יציאת מצרים. תפילת שחרית, עיקר תפילת שחרית זה ה-18 ולפני זה קריאת שמע. מה אומרים בקריאת שמע? חשבנו על זה פעם? שתי פרשיות שמדברים על האמונה באלוקים ושכר מצוות. מהי הפרשה השלישית? פרשת ציצית. מהי פרשת ציצית? פרשת יציאת מצרים. לזכור את הניסים ואת הנפלאות. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. מזכירים שאלוקים הוציא אותנו ממצרים. אחרי פרשת ציצית, עזרת אבותינו אתה מעולם ממצרים גאלתנו בית עבדים פדיתנו ברכה ארוכה ברוך אתה השם גאל ישראל. מגיעה תפילת ערבית, עוד פעם, פרשת ציצית, יציאת ממצרים, ועוד פעם, אותות ומופתים באדמת מלחם, המכה בברתו כל בחורי מצרים, ויוצאת עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, מעביר בניו בין גזרי ים סוף, שוב יציאת מצרים, שוב ברכת גאל ישראל. כל סדר היום של יהודי זה להזכיר את אותו אירוע מלפני 3,300 שנה. מגיע שבת, מה אנחנו אומרים בקידוש? תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. מגיע היום טוב, אין צורך לומר, כל הקידושים, כל התפילות מהם, זכר ליציאת מצרים. כל הזמן יהודי הולך ומשחזר את אותו אירוע בודד מלפני 3,300 שנה, מזכיר את יציאת מצרים. והשאלה הגדולה והמתבקשת, מה המשמעות של האירוע הזה? ואם אני אשכח את יציאת מצרים? הרי אשכח את הניסים של מצרים, אני אזכור את הניסים של פרעה, של המן, לפני חודש ציינתי את המן, אשכח את המן, אני אזכור את חנוכה, אשכח את חנוכה, אזכור את הניסים של אלוקים עשה להורים שלי. כל יהודי הוא נס מהלך, כל יהודי הוא תזכורת מהלכת. אז איך הפך האירוע הזה של יציאת מצרים לאירוע כל כך מרכזי, כל כך דרמטי, שבלעדיו אין יהדות? מה המשמעות הנצחית והמרכזית של האירוע הזה? בואו נראה כמה מקורות על המרכזיות של יציאת מצרים, שהיא ממש שווה לאמונה בבריאת עולם, אמונה בבורא. כמו שאנחנו מבינים שבלעדי האמונה בבורא אין יהדות, ככה בלעדי היציאת מצרים אין יהדות. בואו נקרא. דבר ראשון, שמות רבה י' ז', אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אזהר להם לישראל. כשם שבראתי את העולם ואמרתי להם לזכור את יום השבת, זכר למעשה בראשית, כמו שכל יהודי מבין שאין יהודי בלי שבת. שבת זה אמונה בבריאת עולם, זה בסיס ממש. שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כך אומר הקדוש ברוך הוא, באותה חשיבות, היו זוכרים הניסים שעשיתי להם במצרים. מבחינתי לזכור את ניסי מצרים זה כמו לזכור שאני בראתי את העולם. וזכרו ליום שיצאתי משם שנאמר, כמו ששם נאמר זכור את יום השבת לקדשו, כאן נאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מביא הרמב"ן דוגמה, מה למשל יהודי זוכר את בריאת העולם רגע רגע, איך אנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא לא נברא באופן אקראי כתוצאה ממפץ או כתוצאה מכל דבר אחר? אומר הרמב"ן, שים לב איך אנחנו סופרים את הימים, דבר כל כך פשוט, כל כך טריוויאלי. אומר הרמב"ן בשמות כף שם, בזכור את יום השבת לקדשו, רמב"ן. בפירושו על התורה בפרשת יתרו, זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור את יום השבת לקדשו? הרי אם אני נמצא בשבת, אני לא צריך לזכור אותה, אני כבר נמצא בשבת. מה זה זכור לקדשו? במה זה מתבטא לקדשו? אתה אומר זכור בדברים, נכון? אומר הרמב"ן, לא. זה הפירוש הפשוט כמו שאתה אומר. אומר הרמב"ן, יותר מזה, לזכור אותו כל השבוע. בשבת, כשאני לא נמצא בשבת, אז אני צריך לזכור. כשאני בבית, אני לא צריך לזכור את הבית. כשאני ליד הילדים, אני לא צריך לזכור אותם. איפה אני צריך לזכור אותם? כשאני רחוק, כשאני בחול, ואני מונח בדברים אחרים. זכור, אומר הרמב"ן, כשאתה לא בשבת. ביום ראשון, שני, איך תזכור? אני הרי לא בשבת. שנזכור בכל יום את השבת, כי בזוכרנו אותו תמיד נזכור מעשה בראשית בכל עת, ונודה שיש לעולם בורא. אומר הרמב"ן, במה זה מתבטא? במחילתא אמרו, לא תהא מונה הימים כדרך שאחרים עונים, שהגויים עונים ימי השבוע וקוראים לכל יום שם בפני עצמו, כמו שאמרנו, סנדי מנדי. ישראל מונים כל ימי השבוע לשם שבת, אחד בשני, שני בשבת. יהודי ביום ראשון זוכר ששבת מתקרבת, איך? כי הוא אומר, היום יום ראשון, ראשון למה? מתי גם תיגמר הספירה? בשבת, ראשון, לשביעי. וגם, נכון, היום יום ראשון לשבת, היום יום שני לשבת. הספירה של יהודי היא תמיד מוכוונת שבת, למה? כדי לזכור את בריאת העולם שהגיע לשיאה ביום שישי ובשביתה בשבת. אז זה בעניין היסוד הראשון, זכר למעשה בראשית. ובואו נראה כמה אנחנו זוכרים ומזכירים את יציאת מצרים. אומר אדמור הזקן בשולחן ערוך סימן סמך זין, מצוות עשה מן התורה לזכור יציאת מצרים בכל יום, ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. את יציאת מצרים צריך לזכור גם בבוקר וגם בערב, לא מספיק פעם אחת בבוקר. אם חס וחלילה יהודי שכח מהבוקר לערב, הוא צריך בלילה להזכיר עוד פעם. אגב, מה המקור לזה? אחד הסיפורים המרכזיים באגדה. כולנו זוכרים מה שרבי אליעזר בן עזריה אמר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מה היה הסיפור? מכירים את הסיפור שהיה בגמרא? היה בגמרא כעס על רבן גמליאל. רבן גמליאל היה נשיא ישראל מדורי דורות, משפחת הנשיא, אבל הוא היה קפדן ולחם למען ההנהגה. והוא ככה הקפיד על חכמים אחרים. הגיע למצב שהחכמים אמרו, אי אפשר לחיות איתו. לא מתאים, זה רבי קפדן מדי. אנחנו צריכים רבי נחמד, חייכן, שיניג אותנו יותר בקלות. הלכו ועשו פוטש. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. הדיחו את נשיא ישראל. אבל מי ישימו במקומו? צריכים מישהו מתאים? נתנו עיניהם בילד, ברבי אליעזר בן עזריה, ילד בן 18. נתנו עיניהם שהוא יחליף את הנשיא הגדול. למה? כי אמנם הוא היה צעיר, אבל הוא בא ממשפחה טובה. הוא היה דור עשירי מעזרא הסופר, מהמשפחות הכי משובחות בעם ישראל. אמרו, מה שהילד הזה יודע, מה שהילד הזה שכח, אחרים עוד לא למדו. המבוגרים עוד לא למדו, אז אפשר למנות אותו. הציעו לו את העבודה, אבל הוא אמר, רגע, אני רוצה להתייעץ עם אשתי. הלך הבית, עכשיו נחשוב, אם הוא היה בן 18, בת כמה הייתה אשתו? בת 16. אז מכל החכמים לא מספיק לו. אומר רבי יהושע, אומר רבי עקיבא, אומר רבי טרפון, תיקח את העבודה. הוא אומר לו, אני רוצה להתייעץ עם ה... אני ילד להתייעץ עם הילדה שמחכה לי בבית. שמעתי פעם פירוש יפה, מה הוא הולך להתייעץ איתה? מה היא מבינה יותר ממה שמבינים כל החכמים פה? ילדה קטנה, היא לא אישה בת 50 עם ניסיון חיים. הוא ידע שאם הוא מקבל את הנשיאות, היא תצטרך לשלם על זה. היא לא תראה אותו יותר. הוא יחזור הביתה בשתיים בלילה כל יום, כי צריך לנהל את עם ישראל שמרובים צורכי עמך. אז הוא לא הולך לבקש ממנה עצה, הוא הולך לבקש ממנה רשות. הוא הולך לבקש ממנה מחילה שתיפרד מהחתן הצעיר שלה, שרק עכשיו הם התחתנו. על כל פנים הוא הולך הביתה ואומר, גברת, הציעו לי את הג'וב של החיים, להתמנות במקום רבן גמליאל לנשיא ישראל. והיא אומרת לו, בחייך, תסתכל עליך, אתה ילד, אפילו שיערות לבנות אין לך, אתה תדפוק על השולחן, מי יקשיב לך? יצחקו וימשיכו הלאה. בסדר, האישה לא מסכימה, יורדים מזה. אז הוא הולך לישון מתוך מחשבה שגמרנו, זה לא בשבילי. הוא קם בבוקר, הוא מצחצח שיניים, הוא נעמד מול המראה, הוא רואה שצמחו לו 18 שערות לבנות. אז הוא מבין משמיים שמסרו לו, מה שאתה יודע, האחרים עוד לא למדו. אומרים אגב, שאחרי שהוא התמנה לנשיא, השערות הלבנות לא הפכו להיות שחורות. הם כבר נשארו לבנות, כי אז זה כבר היה אמיתי. על כל פנים, הוא חוזר להם לחכמים ואומר, קיבלתי סימן משמיים שאני אמור להיות הנשיא, אוקיי? ואז הוא מנסה לחדש הלכה. מה ההלכה, אתם יודעים, לכל אחד יש את המטטה חדש, היום שהוא הנשיא, שכולם מקשיבים לו, לפני שמתחילים האינטריגות. הוא מנסה לחדש הלכה, הוא אומר, שיזכירו יציאת מצרים בלילות. לא הזכירו, הזכירו רק בימים, בפרשת ציצית, לא הזכירו בלילה. הוא רוצה שיזכירו גם בלילה, או בברכה, יש כמה דעות מה הוא רצה להוסיף בלילה. ולא קיבלו, אמרו, תביא מקור. נכון, יציאת מצרים זה חשוב, אבל מניין להזכיר גם בלילה? עד שדרשה בן זומא, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך להביא הלילות. אומר אדמור הזקן, תראה כמה שיציאת מצרים היא יסוד חשוב, שאני אמור להזכיר אותו גם בבוקר וגם בערב. למה שכחתי? מה קרה? כמה דברים מזכירים כבר? לא, זה חייב ללוות את היהודי כל רגע מחייו. אז זה בעניין ה-18. אומר ספר החינוך, תראו איזה לשון נפלאה במצוות את זין, ואין מן התמה. אל תתפלא, אם באו לנו מצוות רבות על יציאת מצרים, הנחת תפילין, פדיון בכור, כן, להזכיר את פדיון הבכורות שעם ישראל היה בכור, כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ואמונתנו. אין עוד מצווה שנאמר עליה לשון כזה. תזכרו את הלשון, יציאת מצרים היא לא מצווה. היא היסוד שעליו עומדת תורת ישראל. היא העמוד שעומד במרכז הבית ומעמיד את כל הבית. אז יציאת מצרים זאת לא מצווה. יציאת מצרים זה היסוד והעמוד שעליו עומדת האמונה שלנו. על כן אנו אומרים בברכותינו בתפילתנו, זכר ליציאת מצרים. ואני בא ושואל, מה קרה? יציאת מצרים. גם ניצלנו מהמן, גם ניצלנו מאנטיוכוס, גם ניצלנו מנבוכדנצר, ניצלנו מטיטוס, ניצלנו מהרבה הצלות. כל החיים של יהודי זה הצלה אחת גדולה. מה, לקחו אירוע אחד מההיסטוריה של עם ישראל, וזה היסוד הגדול והעמוד החזק, שבלעדיו אין יהדות. ואנחנו רוצים להבין מה המסר הנצחי והמהפכני של יציאת מצרים. מה? לא הבנתי, סליחה. אוקיי, אם זה באמת הנקודה, זה נקודה אחת, אבל אנחנו מדברים על הניסים אבל, על ניסי יציאת מצרים. שאלה שנייה, וזאת השאלה העיקרית, ואליה בעיקר אני חותר. אנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, ותראו איזה דבר מדהים. אנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו פונים אליו, מתפללים אליו, מוסרים את הנפש בשבילו, מה אנחנו לא עושים בשביל הקדוש ברוך הוא? אבל אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא יודעים, ישאלו אותנו איך נראה הקדוש ברוך הוא. גדול, קטן, שחור, לבן, אין לנו מושג, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. פונים ומדברים ולא יודעים למי מדברים. פעם אחת בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו. פעם אחת בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא שולף כרטיס ביקור ואומר אנוכי, זה מי שאני. הקדוש ברוך הוא מציג מי אני. אנוכי השם אלוקיך, והוא אומר מי אני, תדעו למי אתם פונים. הוא שולף כרטיס ביקור, ומה הוא כותב על הכרטיס ביקור שלו? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור אותו בפתח עשרת הדיברות, ביסוד שעליו מתחיל הכל, שנזכור שהוא הוציא אותנו ממצרים. ואני שואל אתכם, זה מה שעשה לנו הקדוש ברוך הוא? הוציא אותנו ממצרים? הקדוש ברוך הוא עשה עוד כמה דברים. הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא נותן לנו נשימה כל רגע ורגע, מהשם מצדי גבר קוננו, הוא מוליך כל אחד מאיתנו להופיע לפה ערב לשיעור, ברוך השם בריא ושלם, מוליך כל אחד אל הייעוד שלו, אל ההשגחה שלו, הוא לא אומר את זה. לא אנוכי אשר בראתי שמיים וארץ, לא הזן ומפרנס מביצי קינים עד קרני רעמים, הוא לוקח אירוע אחד בודד מלפני 3,000 שנה, שקרה עם אבותינו, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. מבחינת הקדוש ברוך הוא, זה האירוע שיהודי צריך לזכור בכל בוקר. זה המפתח וזה ההתחלה של הכל, והשאלה הגדולה היא למה? מה פתאום? למה הדבר דומה? בוא נקצין את הדברים. נתאר לעצמנו אבא שרוצה שהילדים יבואו לליל הסדר. רוצה שהילדים יבואו להיות איתו בליל הסדר, הוא מבוגר, האישה מבוגרת, הם לבד, הוא רוצה שהילדים יבואו. והילדים לא באים, לא מכבדים אותם, רוצים להיות עם עצמם. ירים האבא טלפון לילד ויגיד לו, תשמע שמוליק, אתה צריך לכבד אותי. אתה יודע למה? כי כשהיית בגיל 12, הלכת מכות עם כמה חבר'ה מהשכונה, ואני לא פחדתי, נכנסתי ביד חזקה או בזרוע נטויה והצלתי אותך מהם, אז אתה צריך לעזור לי. זה מה שעשה אבא לילד, הציל אותו בגיל 12 מהפרחחים בשכונה.
רק עליהם היו
250-20. נכון, אז הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לתת לנו כוח ולא מפסיק לתת לנו נשימה, ואת מה הוא מזכיר שפעם בגיל 12 הוא הוציא אותנו ממצרים, זה היסוד של עשרת הדיברות, זה ההתחלה של הקשר של הבורא עם האנושות, והשאלה מתבקשת, כמו שאומר האבן עזרא, שהלני רבי יהודה הלוי, כל ההוגים הגדולים, מפגש של האבן עזרא ורבי יהודה הלוי, מה מדאיג אותם? מה זה אנוכי אלוקיך, השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? קטע אחרון במובא מספר 1, אומר האבן עזרא שהלני רבי יהודה הלוי, למה הזכיר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ? אנחנו מבינים שיציאת מצרים זה הרבה יותר מיציאת מצרים. יציאת מצרים זה האירוע שכל אחד מאיתנו חווה מחדש כל יום וכל רגע, וממנו מתחיל הכל. אז אנחנו רוצים באמת להתבונן, מהי המשמעות הנצחית של יציאת מצרים? מהי המשמעות ההולכת וחוזרת של יציאת מצרים כל רגע ורגע מחיינו? אוקיי, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים במשך השנה, כמו שדיברנו, בבוקר, בשחרית, בערבית, בקידוש השבת, בקידוש של יום טוב, פדיון בכורות, תפילין, כל החיים שלנו הם זכר ליציאת מצרים. אבל זה הכל, כמו שאומרים היום, תסלחו לי על הביטוי, בקטנה. זה הכל בצורה מאוד מאוד מזערית. מגיע ליל הסדר, והלילה הזה כולו יציאת מצרים. זה לילה שכל כולו מוקדש ליציאת מצרים. מה המצווה העיקרית של ליל הסדר? זה אירוע מאוד ארוך, שנמשך כמה שעות, שאנשים כבר מתבלבלים. את הסיפור היהודי המפורסם על שני העניים, שהיו בכל ערב שבת הולכים להתארח אצל היהודים לאכול משהו. בערב פסח. עכשיו, אחד היה יהודי, אחד היה גוי. והם היו יוספים יחד סעודות, היהודי היה הולך איתו בחגים שלהם, והגוי היה בא איתו לחגים שלנו. ערב פסח אומר היהודי לגוי, תשמע, היום בלילה זה הסעודה הכי עשירה של היהודי. אנחנו צריכים היום להיצמד אל הגביר, ללכת איתו, הביתה שלו לאכול איתו את הלילה סדר, אתה לא יודע מה מחכה לנו. הגוי מחכה כל היום, הוא לא אוכל, אבוא עם בטן מוכנה ללילה סדר, מחכים בה עם בגדים יפים, מחכים תפילת מעריב, סוף הערבית הם נצמדים לעגלון, לשמש הזה של הגביר, ברוך השם הוא מזמין אותם, בוחר בהם, והם מגיעים לבית של הגביר. הגוי כבר מחכה, הוא יודע בשבת שעושים קידוש ומתחילים לאכול. אבל איפה? הגביר אוסף את הילדים ואת הנכדים ומושיב אותם עליו ומתחיל לסדר את הקערה וכל ילד וזה לוקח את החצי שעה ואז עושים את הקידוש וסוף סוף נוטלים ידיים אבל לא אוכלים, הוא לא מכיר את המנהג ואז מביאים איזשהו כרפס וחריף הוא מחכה, היהודי אומר לו תחכה, זה מגיע, זה מגיע, ההמתנה תשתלם, הסבלנות תשתלם והילדים שואלים את המנהג נשתנה וקוראים את כל ההגדה והנשמה של הגוי הזה כבר 11 בלילה, הנשמה שלו יוצאת סוף סוף נטלו ידיים על המצור, זה היה קשה ולא טעים, אבל היהודי מסמן לו, הנה זה מגיע, ואז מביאים מטבל. הביאו את המרור בצלחות קטנות. הגוי עושה חשבון, הוא יודע מה מביאים בצלחות קטנות, דברים יקרים, תבלינים יקרים, מביאים בצלחות קטנות, הוא אומר, זה בטח נורא יקר, ולכן לוקחים קצת. אני אראה ליהודים האלה מה זה. הוא לוקח את היד, מכניס פנימה ודוחף לתוך הפה, וזה היה לו מר, אחרי כל היום של הצום, הוא ירק את זה וקילל את היהודים שהרגו את המשיח שלהם וברח מהבית ויצא משם. מחרת בבוקר הוא פוגש את היהודי הזה ואומר לו, תגיד לי מה עשית לי, שיקרת אותי, רימית אותי, כל כך חיכיתי לאוכל. אומר היהודי, אני אגלה לך סוד. ככה זה אצל יהודים. אחרי המרור תמיד מגיע הטוב. ברחת בשנייה האחרונה, אז נשברת. אחרי הסבל, זה הרגע שבו, הנה זה מגיע, הנה המשיח מגיע ואז ברחת. על כל פנים, מה המצווה של ליל הסדר? מה העיקר של ליל הסדר? אנחנו הרי כל השנה מזכירים את יציאת מצרים. מה התוספת של ליל הסדר? אז אני רוצה לומר שלוש נקודות שכל אחד מהם יותר חשוב מהשני, ובלעדיו אין ליל הסדר. בלעדיו לא קיימנו את המצווה, למרות שאנחנו נטבעים בתוך כל ים החומרים והעזרים של ליל הסדר. הנקודה הראשונה לפני והגעת לבנך, המחשה. ליל הסדר נועד לחוות את יציאת מצרים. לא להזכיר אותו. כל השנה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. אני מזכיר, מזכיר את אבא, מזכיר את אמא. ליל הסדר זה חגיגה לכבוד יציאת מצרים. אנחנו הערב צריכים לספר על יציאת מצרים. לחוות את זה, להרגיש את זה כאילו זה קורה איתנו. במילים אחרות, קראתי פעם הגדרה מאוד מאוד יפה, ליל הסדר נועד לשחזר את יציאת מצרים. אנחנו צריכים להרגיש כאילו אנחנו עכשיו יוצאים כמותם ממצרים. אגב, יש מנהג, אני לא יודע אם הוא עד היום מקובל, פעם הוא היה מקובל בכמה קהילות, שהאבא לוקח מקל עם שק על הכתף ועושה סיבוב. כמו כאילו ממש עכשיו יוצא ממצרים. ליל הסדר נועד לשחזר את הלילה ההוא, לחזור שוב על היציאה היא ממצרים. אנחנו אוכלים את המצות שהם אוכלים, יושבים בהסבה, כל מה שהם עשו גם אנחנו עושים. זה הרעיון הראשון. אם כל השנה אנחנו מזכירים, בליל הסדר אנחנו מספרים, אנחנו חווים את זה. העניין השני של ליל הסדר, וזה מאוד מאוד חשוב, זה לספר לילדים. והגדת לבנך. בליל הסדר אנחנו צריכים להעביר את המסורת לדור הבא. כל השנה, יהודי יכול לשבת בבית כנסת, לומר, במצרים גאלתנו, בבית עבדים פדיתנו, ברוך אתה השם גאל ישראל, יצא ידי חובה. אף אחד לא שמע, אף אחד לא ידע, אין שום בעיה עם זה. בליל הסדר, אם יישב לבד ויגיד, ברוך אתה השם גאל ישראל, לא יצא ידי חובה. הוא צריך לשבת עם הילדים שלו. הוא צריך לשבת ולהעביר את המסורת לדור הבא. המצווה היחידה שהתורה מצווה אותנו להעביר לדור הבא. כל המצוות האחרות לא. התורה מצווה אותנו להעביר את הסיפור הזה, לספר לילדים איך עבדים היינו לפרעה במצרים וכמה היה קשה וכמה היה צרות והנה הגיעו הנסים ועל הים לבד 250 מכות ובלי סוף מכות ובלי סוף ניסים 10 המכות, עצה חדש באחד להעביר את הסיפור לדור הבא בואו נקרא את שני הרעיונות האלו במובא מספר 2 מנחת חינוך חף א' שואלת השאלה המתבקשת צריך עיון, מהי מעליות ה... אולי תפתח את הרעיון מהי מעליות הדליל הזה מכל הלילות? המצווה להזכיר יציאת מצרים בכל יום ולילה. אלא הוא אומר, בכל יום די בהזכרת יציאת מצרים. וכאן צריך סיפור הניסים והנפלאות. דבר שני, תמיד המצווה להזכיר בפני עצמו ולא להגיד לבנו. וכאן המצווה היא לספר לבנו. קרים, הזכרתי פעם את הבדיחה על אותו יהודי מבוגר שמתקשר לילדים בחוץ לארץ, יש לו ילד בחוץ לארץ שלא מגיע אף פעם לבקר אותו. הוא מתקשר אליו ואומר לו, שמולי, אמא ואני החלטנו להתגרש. הילד מתפלא מאוד, תמיד חייתם כל כך יפה, מה פתאום להתגרש, אבא? תראה, אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו רוצים לנסות עוד משהו, לא תהיה הזדמנות שנייה. אומר הבן, אבא תשמע, עוד מעט פסח, אני בא עם המשפחה, אני אשב אתכם שבוע ימים, נשמח אתכם, ננסה להדביק אתכם חזרה, לחבר אתכם יחד, תבואו, תחכה עד אחרי פסח. אבא אומר, שמוליק בסדר, בשבילך אני מחכה. הוא מוריד את הטלפון ואומר לאשתו, בילה זה בסדר, הילדים יבואו לסדר. על חשבונם, כן. אז הדבר השני שאמרנו בליל הסדר זה להעביר את המסורת לדור הבא, זה דבר חשוב מאוד. והנקודה השלישית, והיא הנקודה החשובה ביותר, ואליה מה שנוגע גם אלינו לשיעור, וזאת תוספת מאוד מאוד חשובה שלא שמים לב אליה. המצווה של ליל הסדר היא להרגיש כאילו זה קרה לנו. כל השנה אנחנו מדברים על מה שקרה לאבותינו. עזרת אבותינו אתה ומעולם, אשר גאל ישראל, שעשה ניסים לאבותינו. הקדוש ברוך הוא לפני 3,000 שנה הוציא את אבותינו ממצרים. אז את מה אני מזכיר? את הניסים ההם. ליל הסדר משחק בליגה אחרת לגמרי. בליל הסדר אנחנו מדברים על היציאת מצרים שלנו, על הניסים, על המהפך שקרה לכל אחד מאיתנו. כל ההדגשה בליל הסדר נקרא כמה טקסטים שאומרים, ואותנו הוציא משם. איך אנחנו מברכים בליל הסדר, היום היחיד בשנה שמברכים כך? אשר גאלנו וגאל את אבותינו. קודם גאל אותנו, אחר כך את אבותינו. למה? כי בליל הסדר אנחנו מדברים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו לא חוגגים רק את היציאה ההיא ממצרים לפני 3,300 שנה, אלא את היציאת מצרים האישית של כל אחד מאיתנו. ולכן כל המצוות של ליל הסדר. מה הרעיון של הסיבה למשל? בליל הסדר יושבים כמו בני בלחים, מסיבים. למה בליל הסדר מסיבים? וכל יום שאני אומר במצרים גאלתנו בתפילה, למה אני לא צריך להסב? מה ההבדל בין ליל הסדר לכל השנה? מה פתאום? כי כל השנה אני חוגג את ההצלה של אבותיי. אני לא יכול להסב בהצלה של אבותיי. בליל הסדר אני חוגג את ההצלה שלי, שאני בן מלך, שאני מאושר, לי קרו ניסים. אז אני צריך לשבת בהסבה כמו בני מלכים. כל הרעיון של ליל הסדר לומר, אני יצאתי ממצרים, לי קרו הניסים האלה, זה לא ניסים שקרו פעם, הם קרו לי בדור שלי, ובמילא אני בן מלך. אני יושב כל הסעודה ומסב, אני חוגג. הרעיון של 4 כוסות. מה פתאום 4 כוסות בליל הסדר? למה בתפילת מעריב כל יום לא נשתה 4 כוסות? זה יכול להיות נהדר אגב. בכל ערב אנחנו מברכים, ואותו מעביר בניו בין גזרי ים סוף. כי אתה לא יכול לשתות על מה שהוא עשה לאבא שלך או לסבא שלך לפני 3,000 שנה. בליל הסדר אני חוגג את ההצלה שלי, את הניסים שלי, את המהפך האישי שלי בחיים. ובמילא אני שותה, ואני שותה עוד פעם ועוד פעם, כי כל המצווה של ליל הסדר זה לחוות את ההצלה שלנו. בואו נקרא קטע מהגדה של פסח, כמה עומק יש בזה, אנחנו אומרים את זה מהר, אבל זה ליל הסדר. הרעיון הזה של ואותנו הוציא משם. יציאת מצרים לא קרתה לפני 3,000 שנה, קרתה לנו, בדור שלנו, בתשע"ו. הגדה של פסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור, גם עכשיו בתשע"ו, יהודי בארץ ישראל, יהודי צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר, מאיפה יש מקור כזה? שאנחנו בתשע"ו יצאנו ממצרים, לא היינו במצרים ולא יצאנו ממנה. מה אנחנו קשורים לשם? מביאה הגדה פסוק. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בסדר. עשה השם לי. הקדוש ברוך הוא לא הוציא רק את אבותיי. הוציא אותי ואותך וכל אחד מאיתנו ממצרים. לא את אבותינו, והגדה מפרטת אם מישהו לא הבין, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא. אומר הרמב״ם, זה כל הרעיון של מצוות ליל הסדר. מה פתאום מסבים? מה פתאום שותים יין? כי אני נגאלתי, אני בן מלך, אותי הקדוש ברוך הוא פינק, לי הוא התייחס באופן אישי. אז ודאי שאני צריך לחגוג וליהנות, כאילו הנס היה איתי בעצמי. אומר הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז' על החבב, חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. לפיכך צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות, כל אחד ואחד חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין. אם כן מובן, המצווה העיקרית של ליל הסדר, וזה הדבר העיקרי, להרגיש שיציאת מצרים קרתה לי, לא לפני 3,000 שנה. אני נגאלתי, אני התהפכתי, אני חוויתי ניסים בחיים, ובמילא אני חוגג ושותה כאילו זה ממש היה איתי. ואם כך, כל השאלות הקודמות מתחזקות. איפה יצאנו ממצרים? למה זה כל כך מרכזי ולמה לא מפסיקים להזכיר את זה? אז בואו ניכנס באמת לעומק. מה הרעיון הזה של יציאת מצרים? היה לפני 89 שנים, היה בשנים הקשות של הקומוניסטים ברוסיה, היה כמה שנים אחרי המהפכה, והם הסתובבו פשוט ונכנסו בכל בית והרגו ורצחו, חיסלו אז מיליוני בני אדם. הם רצו להשליט לא אמונה, כפירה אחת בכל רחבי רוסיה, שלא תהיה שום דת קומוניסטים, והם פשוט הרגו ושחטו כל אדם שהאמין במשהו, רבנים, תלמידי חכמים, אגב לא רק רבנים, גם סופרים, כל מי שהייתה לו איזו אידיאולוגיה, הם הלכו, הרגו ושחטו אותו. היה פחד, אימה ברחוב ממש, בלי שום משפט, בלי שום דבר. בחודש סיוון, הם נכנסו לבית של הרבי הקודם, חמיב של הרבי מלובביץ', ועצרו אותו. הם לקחו אותו לבית הכלא הכי חמור, הכי סגור בפטרבורג בלנינגרד, ואמרו לו שיש עליו גזר דין מוות, ואמורים להרוג אותו ביריה. וזה לא היה סתם דיבורים. הרבי מספר שהם לקחו אותו לחדר, הוא ישב בחדר, כל הלילה הוא שמע יריות מהמרתף. הוא כותב את המספר שהחוקר אמר לו בבוקר, הלילה הרגנו נדמה לי 140 איש. פשוט חיסלו כל הלילה אנשים בלי דין ובלי משפט, והחוקר אמר לו, יש עליך גזר דין מוות. ברוך השם, הופע לחץ גדול, והצליחו לפעול עליהם שישלחו אותו לשלוש שנים גלות בעיר מרוחקת, רחוק מהבריות, מבודד, שלא יוכל להזיק לאף אחד. הוציאו אותו מהכלא הזה ולקחו אותו לתחנת הרכבת בפטרבורג, תחנת הרכבת הראשית בפטרבורג. תחשבו, 1927, שיא השלטון הקומוניסטי, שיא הלחץ. ומעבירים אותו כמו אסיר, אדם שעל הראש שלו יש גזר דין מוות, ומרחמים עליו, שולחים אותו לגלות לשלוש שנים. לקחו אותו לתחנת הרכבת, הוא היה מוקף בצבא של שוטרים, גלויים ועוד יותר אנשי חרש, אבל אלפי חסידים באו להיפרד ממנו. היו בטוחים שזו הפעם האחרונה שרואים אותו. השלחו אותו לשלוש שנים, מי יודע איפה הם יהיו עוד שלוש שנים? מי יודע איפה הוא יהיה עוד שלוש שנים? הוא היה אדם חולה, חלק מהגוף משותק, ובאו פשוט להיפרד ממנו. והרבי נעמד בתחנת הרכבת בפטרבורג. אדם שיש על הראש שלו גזר דין מוות. והוא עמד ודיבר, היה לו קול חלש, הוא לא יכל הרבה לדבר, אבל הוא אמר בקול שאנשים מסביב שמעו אותו, השוטרים שמעו אותו, האנשים האלה מסביב שהקיפו אותו. הוא אמר, ידעו כל העמים, כל אחד שנמצא פה ומי שלא נמצא פה ידע, שרק הגוף שלנו נמצא בגלות. הנשמות שלנו לא ירדו לגלות. אף אחד, הוא אמר, לא יכול לשבור יהודי. אף אחד לא יכול לכפות על יהודי מה הוא ילמד ומה הוא לא ילמד, כי הנשמה שלו לא בגלות. הנשמה שלו לא כאן, היא הרבה יותר גבוהה מהעולם הזה. והוא סיים את המילים האלה והכניסו אותו לרכבת ולקחו אותו לאותה עיר גלות. מה הרבי אמר פה? הרבי אמר, יציאת מצרים זה לא אירוע שקרה אז. בכל דור הקדוש ברוך הוא מחדש את הנס הזה. אי אפשר לשבור יהודי. יהודי הוא מעל אלה שמפריעים לו, הוא מעל אלה שמציקים לו. הרעיון של יציאת מצרים הוא שהקדוש ברוך הוא הפך אותנו לבני חורין. אף אחד לא יכול להגיד לנו מה לעשות. וזה לא נס שקרה אז. זה נס שמתחדש כל יום וכל שנה מחדש. אי אפשר לשבור יהודי, הוא יותר חזק מהצרות שלו, הוא יותר חזק מהמצוקות שלו, מהדיכאונות, מהחרדות, מכל הדברים שהוא מתמודד איתם מבית ומבחוץ. וכדי שזה לא יהיה סיסמאות, אני רוצה לדבר על שני דברים. בואו רגע נשים לב, לקראת יציאת מצרים, לא חושבים על זה מרוב שזה שוטף. איפה אנחנו נמצאים? 3,300 שנה אחרי יציאת מצרים. יש בהודו, בדרמסלה, יש אדם מאוד מפורסם שנקרא דלאי למה. נכון? דלאי למה הוא מנהיג גולה, מנהיג הבודהיזם הטיבטי, פילוסופיה מאוד מפורסמת, בת 1,500 שנה, מאוד חשובה במזרח, והוא המנהיג שלהם, הוא גם המנהיג הרוחני, אבל במקור הוא גם מנהיג המדינה, מדינת טיבט היא בעצם מדינה בודהיסטית, והוא גם היה מנהיג המדינה. לפני 60 שנה הוא עבר אירוע מאוד קשה, הסינים כבשו את טיבט וגירשו אותו משם, הסתכסכו אותו, גירשו אותו.
הוא ברח.
הוא ברח משם לפני שיעצרו אותו, ומאז הוא חי בהודו בדרמסלה, מנסה שם לחדש את המנהיגות שלו, איזשהו קאט בודהיסטית, שגם כן ילכו בדרכי הבודה בגולה, הוא לא נמצא במדינה שלו, בטריטוריה, בעיר בירה. ב-1989, לפני 27 שנים, הוא קרא אליו קבוצה של רבנים, עשו על זה ספר על המפגש הזה, הוא קרא אליו קבוצה של רבנים מארצות הברית, ושאל אותם שאלה אחת, איך שרדתם? הוא אומר, אני נמצא פה בגלות כמה, 20, 30, 40 שנה, מנסה לשמר פה את הדת שלנו, זה בלתי אפשרי. אין לנו עיר בירה, אין לנו טריטוריה, אין לנו שלטון, אין לנו עוצמה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. ואתם 1,900 שנה. התגלגלתם במזרח והתגלגלתם במערב, ולא רק שנתמתם והתבוללתם בתוך מדינות זרות. שחטו אתכם, חנקו אתכם, הפילו אתכם מהגגות, כל 4 מיטות בית דין יהודים עברו במשך השנים האלה. גירשו אתכם, מה לא עשו לכם? ו-1900 שנה אחרי, עם אותה דת, עם אותה תורה, דבר לא השתנה. אין לזה תקדים. בכל התולדות של האומות אין דבר כזה. שאדם יחיה בגולה במדינה זרה, בלי עיר בירה, בלי טריטוריה, בלי ממשל, בלי שלטון, בקרב אנשים שרוצים להרוג אותו. לא אנשים נחמדים, לא רק רוצים, עשו הכל. הנוצרים שרפו אותנו, מוחמד שחט אותנו, הגרמנים חנקו אותנו, כל אחד בחר במיטה אחרת. ואיפה הם כולם? איפה הפרסים? איפה הבבלים? איפה הכנענים? איפה החיטים? איפה היבוסים? כל החבר'ה האלה לא קיימים. ואיפה התקווה היהודית? ואיפה התפילה היהודית? בדיוק באותו מקום שהייתה לפני 1900 שנה. את אותה תפילה. זה לא דבר נורמלי. זה לא דבר שאפשר להסביר אותו בדרך הטבע. זאת יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא הפך אותנו לבני חורין. הקדוש ברוך הוא אמר, יהודי יותר חזק מאלה שמצירים לו. יותר חזק מאלה שמפריעים לו. אף אחד לא יכול לשבור אותו. הרעיון הזה כתוב במהר"ל, הרבי הביא את זה הרבה פעמים, והמהר"ל אומר דבר גדול. מה שיציאת מצרים עשתה לנו, היא הפכה אותנו לבני חורין בעצם. לא בני חורין בפועל, כי בפועל אנחנו בני חורין ומחר לא נהיה בני חורין. יהודי הוא משוחרר בטבעו. האמונה היהודית, התפילה היהודית, התקווה היהודית, אי אפשר לנצח אותה. הוא יותר חזק מאלה שמפריעים לו, יותר חזק מאלה שמצירים לו. בואו נקרא את המהר"ל בפנים, ואחרי זה אני רוצה לספר סיפור. במובן מספר 4, קודם נתחיל מהקטע השני מהמהר"ל, כי הוא קדום יותר. אומר המהר"ל בגבורות השם פרק ס"א, יש מקשים מה הועילה לנו היציאה ממצרים. הרי אנו משועבדים בשער מלכויות. אומר המהר"ל, מה אתה חוגג לי אירוע שהיה לפני 3,000 שנה? מה קרה מאז? אומר המהר"ל, לא, יציאת מצרים שינתה אותנו. אנחנו נשארנו מחוץ למצרים, הקדוש ברוך הוא הפך אותנו לבני חורין בעצם. ודברי הווי הם, אומר אלו שטויות, כי כאשר יצאו ישראל ממצרים, קיבלו הטוב בעצם, עד שנהיו רואים בעצמם להיות בני חורין מצד עצם מעלתם. מה הפירוש שיהודי נהיה בן חורין בעצם? בואו נקרא את הביאור של הרבי הרייס, לחזור לקטע הקודם, מה שהוא אומר בתחנת הרכבת בלניגרד. אדם שיש לו גזר דין מוות על הראש, הוא אומר כך, ידעו כל העמים אשר על פני האדמה, אני מתחיל שוב את מובא מספר 4, רק גופותינו ניתנו בגלות ובשיעבוד מלכויות, אבל נשמותינו לא ניתנו בגלות ולא נמסרו בשיעבוד מלכויות. הנשמה של יהודי היא משוחררת. אין שום מצר ושום הפרעה ושום קושי שיכול להפריע לו. חייבים אנו להכריז לאין כל, אשר בכל הקשור לדתנו, תורת ישראל מצוותיה ומנהגיה, אין מישהו יכול לכפות את דעתו, ואין שום כוח של כפייה רשאי לשעבדנו. אף אחד לא יכול לשבור יהודי. אף אחד לא יכול לכפות יהודי. כי הנשמה שלו לא נמצאת כאן. הנשמה שלו יותר גבוהה מכאן. יותר גבוהה מהגלות מכל אלה שמפריעים לו. אז איך הם יכולים להפריע לנו? ואני רוצה לספר סיפור כדי שנבין מה הפירוש שיהודי הוא משוחרר בעצם. שיהודי יותר חזק מאלה שמצירים לו ומאלה שמפריעים לו. בשנת תש"ד, 1944, ברגן בלזן, מחנה, אותו מחנה ריכוז בגרמניה, 4 שנים אחרי תחילת המלחמה, אתם מבינים את המצב רוח, אנשים כבר 4 שנים שם, כמה קשה, כמה ייאוש, מי בכלל נשאר בחיים. היה שם יהודי מאוד מיוחד בשם האדמור מבלוז'וב, יהודי, רבי יהושע שפירא. ערב פסח הוא ניגש למפקד של המחנה הגרמני, ואמר לו, תשמע, בוא נעשה דיל. אתם הרי רוצים לחסוך כסף, נכון? אתה רוצה לתת לנו, אתה הרי לא מחפש לתת לנו לחם, נכון? בוא נעשה דיל. אנחנו נוותר 8 ימים על כל הלחם שאתה נותן לנו, ובתמורה תן לנו להפות כמה מצות. אתה נותן לנו כמה מצות לליל הסדר, אחר כך כל השבוע אנחנו מוותרים על הלחם שלנו. בסדר, הנאצי נשמע לו טוב, נתן להם אישור. בלילות עבדו קשה, הקימו איזה תנור אבן קטן, ומתכוננים בתחילו ריחויים בברגן בלזן להקים מאפיית מצות שמורה, מי היה מאמין. הדליקו את האש, מתחילים לרדד את הבצק, כבר רפו שם איזה חצי מצה, ואז הנאצי הזה מגיע, מי אתם, מה אתם, איפה אתם חושבים שאתם נמצאים בירושלים? שבר את התנור, דרך על המצות, הרביץ להם, תפס את הרבי הזה, הרביץ לו, שבר לו את העצמות. טוב, הגיע ליל הסדר, יושבים כל החבורה, מנסים ככה לומר את האגדה בעל פה, אין יין, מרור היה הרבה, אבל אין יין ואין בשר ואין שום דבר, וככה הרבי הזה אומר את האגדה בעל פה. מגיעים למצה, הוא מוציא מהכיס חתיכה מצה קטנה, כזית מצה, אומר את זה הצלחתי לחלץ מהמכות שלו, של הנאצי הזה. עכשיו הוא אומר, זה יש לנו ללילה. בואו נחליט מי יאכל את המצה. זה מספיק בקושי לאדם אחד. בואו נחליט בינינו, אולי נעשה הגרלה, מי זה שיאכל את המצה. אמרו כולם שהרבי יאכל. הרבי יזם את אפיית המצות, הרבי חטף את המכות, מגיע לו לאכול את המצה בעצמו. הוא מתכוון לברך כעל אכילת מצה בכוונה ולאכול. קמה אישה, אלמנה, קראו לה קושצקי, ואומרת, אני מצטערת, אבל יש פה מישהו יותר חשוב. הילד שלי. הילד שלה היה איתה. המצווה של הלילה הזה היא אומרת, והגדת לבנך, להעביר את המסורת לדור הבא. אנחנו צריכים שהילד שלי יאכל את המצה, ובעזרת השם הוא יצא מכאן, הוא יזכור מה זה חירות, והוא יעביר הלאה את הסיפור הלאה לדורות הבאים. הרבי אמר, הצודקת, ונתנו לילד את המצה, והוא אכל והוציא את כולם מדי חובה. חלפה שנה, המלחמה הסתיימה, ובאים לאלמנה הזאת ומוציאים לה שידוך. מישהו רוצה להכיר אותך. הגיע למקום המפגש, את מי רואה? את הרבי הזה. הרבי הזה מבלוז'וב אומר לה, אני רוצה להתחתן איתך. אישה שבברגן בלזן, בתש"ד, ב-1944, מסוגלת לומר, ניתן את המצה לילד שלי, כי הוא ישתחרר מכאן והוא יוכל להעביר עליה את הסיפור של יציאת מצרים, זאת האישה שאני רוצה לבנות איתה את הבית שלי. זה הרעיון שהנשמה של יהודי לא נמצאת בגלות. תשרוף אותו, תדרוך עליו, תחנוק אותו. התפילה שלו היא אחרת, האמונה שלו היא אחרת, הראש שלו עובד אחר. זה ההיבט הראשון, למה חוגגים את יציאת מצרים? כי יציאת מצרים לא נגמרה אף פעם. זה נס שמתחדש בכל שנה מחדש, שהראש שלנו מעל המים. אנחנו נמצאים פה, ולא באמת נמצאים פה. הגוף שלנו פה, הנשמה שלנו לא כאן, היא נמצאת הרבה יותר גבוה. אז מזכירים את זה בבוקר, מזכירים את זה בערב, ואותנו הוצאים משם, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה במובן הכללי, במובן הגדול. עם ישראל חי, שאמונת ישראל קיימת אחרי 2,000 שנה של גלות. אבל גם במובן האישי. ופה אני רוצה לדבר באמת בצורה שמתחברת לכל אחד מאיתנו לחיים הקטנים שלו. אמרנו שיהודי יותר חזק מהנאצים, יותר חזק מסטלין, יותר חזק מהספרדים שגירשו אותנו, יותר חזק ממוחמד. אבל יש אויב יותר גדול מכל האויבים האלה. היצר הרע. האם יהודי יותר חזק גם מהיצר הרע שלו? גם מהתסביכים שלו, מההרגלים שלו, מהחינוך שהוא קיבל? האם אפשר לנצח הרגלים? אפשר לנצח את התאוות? אפשר לנצח את החרדות? האם יהודי יותר חזק גם מהיצר, מהמצרים שבפנים? ובוודאי שכן. ופה אני רוצה לומר דבר מאוד יפה. פעם ראיתי אותו במדרש, דבר עצום, שכל כך לקחת אישית לחיים שלנו, מה זה יציאת מצרים? המילה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנוכי, אנוכי השם אלוקיך. הגמרא אומרת שאנוכי לשון מצרי. אנוכי זה לא מילה בעברית, זה מילה במצרית. שואל המדרש תנחומה, למה המילה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו הייתה במצרית? למה אין לו שפה? אין לשון הקודש? אין מאמלוש? הוא לא ברא את העולם בעשרה מאמרות? המילה הראשונה שהוא אומר לאנושות, הוא אומר אותה בשפה זרה? והמדרש אומר דבר מחריד. תראו מה זה יציאת מצרים. בתודעה שלנו, כשאנחנו חושבים על יציאת מצרים, האנשים שקיבלו את התורה, מי הם היו? בתודעה שלנו, קיבלו את התורה מהקדוש ברוך הוא. בית החבורה עם פאות ארוכות ושטריימלך ומעילים עד הרצפה. החבר'ה שיצאו ממצרים זה 600 אלף עובדים זרים. הקדוש ברוך הוא אסף 600 אלף, איך אני אומר, מצרים ממוצא יהודי. איך המדרש מתאר אותם? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. הללו מגלי עריות והללו מגלי עריות. הם היו נראים בדיוק כמו המצרים. משה רבינו אומר בספר דברים, לקחת גוי מקרב גוי. פשוט הקדוש ברוך הוא אסף כמה גויים והוציא אותם מהגויים. אלא מה, הם היו נכדים של אברהם ויצחק ויעקב, היה להם ייחוס. אבל הם בעצמם 600 אלף עובדים זרים, זה מה שהוא אסף. עומד הקדוש ברוך הוא במתן תורה, ורואה את החבר'ה שנמצאים מולו. עברית הם לא ידעו. אי, לא שינו את שמם ולשונם, אולי חלק לא ידעו עברית. אז את המילה הראשונה הוא אומר במצרית, צעד בונה אמון עם החבר'ה האלה שהוא עומד לידם. למה הדבר דומה? אתם בשיחות השלום, להבדיל, אז מילה ראשונה אומרים בערבית, אלן וסהלן, סלם עליכום, לעשות צעד בונה אמון, אחרי זה עוברים לאנגלית. הקדוש ברוך הוא מתחיל את עשרת הדיברות, הוא מדבר ל-600 אלף עובדי עבודה זרה, אנשים מצרים, אז הוא מתחיל במצרית, אנוכי, במילה במצרית. אחר כך הוא עובר ללשון הקודש. אבל מה קרה לחבר'ה האלה? הם קיבלו את התורה, והפכו ממצרים ליהודים, לעם סגולה, לעם הנבחר של הקדוש ברוך הוא. אין יציאת מצרים יותר גדולה מזה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בתחילת עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם שברתי את חומות מצרים, אפשר גם לשבור את היצר הרע. יהודי יותר חזק גם מהמצרים הפנימיים שלו. תסתכל עליהם. איזה הרגלים הם שינו. 200 שנה הם היו במצרים. 10 דורות הם היו שם. אבות אבותיהם נולדו שם. קיבלו את התורה, שינו את כל ההרגלים. שינו את כל החינוך, התגברו על כל התאוות, על עבודה זרה, על הכל הם התגברו. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם אפשר לצאת ממצרים, אז כל אחד יכול לנצח גם את התאוות הקטנות שלו והבעיות הקטנות שלו. אנחנו יותר גדולים מכל ניסיון ומכל קושי שהאדם מתמודד איתו. זה הכוח של האדם. רוצה לסיים בנקודה כל כך כל כך מיוחדת, לסיים את הנקודה הזאת. הרבי פעם כתב במכתב, ועוד לפני שהוא נהיה רבי, במכתב ברכה למישהו. אחד הדברים הכי יפים שראיתי בחיים. הרבי כותב, שאלנו את שאלת אבן עזרא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שואל אבן עזרא, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, זה מה שעשית, הוצאת אותנו ממצרים? עשית דבר הרבה יותר גדול. בראת את השמיים ואת הארץ. אומר הרבי, לא. להוציא יהודים ממצרים, זה נס יותר גדול מלברוא שמיים וארץ. למה? לברוא שמיים וארץ זה לעשות דברים מחדש. נו, כל אחד יכול, לא כל אחד, הקדוש ברוך הוא לעשות דברים מחדש. לקחת אדם קיים ולשנות אותו. אדם מבוגר, עם הרגלים ותחביבים וסגנון חיים ולשנות אותו, זה נס יותר גדול, זה קושי יותר גדול מלברוא אדם מחדש. לברוא אדם מחדש, אתם יודעים, מכונה לא עובדת, מה הפתרון הכי קל? לזרוק אותה, לקנות חדש. לתקן מכונה מקולקלת זה פלא יותר גדול מלקנות חדש. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו מה עשיתי. אני לא רק בורא דברים מחדש, אני נותן כוח להשתנות. אני נותן כוח לשנות הרגלים, לשנות חינוך, לשנות דפוסי חשיבה. זה הרעיון של יציאת מצרים. לכן הוא פותח עם זה את עשרת הדיברות, כי זה הבסיס של היהדות. יהודי לא יכול לבוא ולהגיד, ככה התרגלתי, ככה חונכתי, זה מה שאני רגיל. אומר הקדוש ברוך הוא בפתח עשרת הדיברות, המסר החשוב ביותר. פתחתי את מצרים, אתם משוחררים בעצם, אתם יותר חזקים מכל הקשיים, מכל הניסיונות, מכל ההרגלים. צריך רק לרצות. לרצות להשתנות, זה הדבר החשוב ביותר. לקראת הקטע האחרון בעמוד אגרות הרבי מלובביץ' מתורגמים ללשון הקודש, חלק א', עמוד 31. שואל הרבי את שאלת אבן עזרא, למה הקדוש ברוך הוא מדגיש את יציאת מצרים יותר מעט בריאת העולם? הוא אומר, הבריאה נועדה לעשות מהעין יש, ואילו יציאת מצרים עשתה דבר יותר נעלה. אותות ומופתים שעניינם הוצאת היש מהעקרונות והגבולים של יש ובריאה. בבריאת העולם הוא ברא דברים חדשים. ביציאת מצרים הוא עשה דבר יותר גדול. הוא שינה דברים קיימים. לשנות מקום קיים זה עוד יותר קשה. הנמשל בעבודת האדם, ללמד ללכת בדרך ישרה לכתחילה, זה דבר יחסית קל, אבל אם צריך לשנות עקרונות ולצאת מגבולים שיתרגל לחיות בהם, זו יציאת מצרים שהיא קשה הרבה יותר. אז אנחנו מבינים, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים ביום, ומזכירים אותה בלילה, להזכיר לעצמנו, צריך לצאת ממצרים, צריך לשנות את ההרגלים, לשנות את החינוך, לשנות את כל הדברים שהתרגלנו בהם, למה? כי זה מה שהם עשו. הם הפכו ממצרים ליהודים, הם הפכו מעובדי עבודה זרה למאמינים. שינוי כל כך גדול, מאיתנו נדרש הרבה פחות מזה, וזה אפשרי. בשביל להיות יותר מעשיים, חשבתי לסיים במשהו מעשי, ערב פסח, שיעור אחרון לפני פסח, מה אפשר לקחת מהעניין הזה לחיים? מדברים כל כך בגדול, יותר חזקים מהיצר הרע, יותר חזקים מההרגלים שהתרגלנו עליהם. איך מתחילים לעשות שינוי? נגיד שאדם רוצה לתקן בעצמו איזושהי מידה, לקבל החלטה טובה, להתחזק בעצמו באיזה עניין, תוספת בלימוד, תוספת במידות, תוספת בהנהגה. איך מתחילים שינוי? איך יוצאים ממצרים? אנחנו יודעים כמה קשה לשנות הרגלים. אומרים שיותר קל ללמוד את כל השס מלשנות מידה אחת. אם אדם הוא קפדן בטבעו, כעסן בטבעו, חסר סבלנות בטבעו, לשנות תכונה, לשנות אופי, יותר קשה מללמוד את כל התורה כולה. אז מאיפה מתחילים שינוי? איך באמת יוצאים ממצרים? איך עושים את הצעד הראשון? אז אני רוצה לדבר על שלושה כלים מאוד פשוטים, מאוד מעשיים, ואם נזכור אותם בסוף השיעור, גם אני בעצמי, אז יהיה דבר גדול מאוד. אנחנו אומרים, כל שלא אמר שלושה דברים האלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצה ומרור, אז גם אנחנו נדבר על שלושה כלים, פסח מצה ומרור. זמניות, פרק זמן, מעשיות וקביעות. הדבר הראשון, יש דבר מאוד מאוד גדול, שאנחנו צריכים לזכור אותו כשאנחנו רוצים לעשות בעצמנו איזשהו שינוי בחיים. הרעיון של פרק זמן. הרבי פעם אמר, שמעתי פעם מהמשפיע שלי בישיבה, שהרבי אמר לו פעם ביחידות, שכשמקבלים החלטה טובה, כשאדם מקבל איזושהי החלטה להשתנות במשהו, לקבל אותה לפרק זמן מוגבל. שבוע, חודש, לכמה ימים, ואחר כך, אני אגיד להחליט מראש, אני מחליט את זה לכמה ימים, את התוספת שיעור הזה, ואחר כך נעשה חשבון עוד פעם. מה הרעיון של 10 ימים נניח? לקבל לכמה ימים. כשאדם יודע שהוא צריך להתאמץ רק בכמה ימים האלו, הוא מתאמץ הרבה יותר. כשזה החלטה לכל החיים, זה קשה מאוד, אתה יודע, אתה נשבר ביום הראשון, נגמרת, נשבר ביום השלישי, זהו. אבל אם אתה יודע, אני צריך להתאמץ 10 ימים. בהם לעשות דיאטה, אחר כך אני מתפרע. יש דיאטות כאלה שהן רק עד שבת. יום שישי בשבת אתה מתפרע, למה? כי הידיעה שאדם יודע שהיא רק 6 ימים, יותר קל לו, שבת הוא נח גם מהדיאטה. אז יותר קל לו. גם החלטה טובה, אומר הרבי, לקבל אותה לפרק זמן מוגבל. אז זה הדבר הראשון. כשאנחנו רוצים להטמיע שינוי בעצמנו, תוספת, שינוי מידה, שינוי תכונה, דבר ראשון, להתחיל מפרק זמן מוגדר. אני מקבל החלטה טובה לכמה וכמה זמן, ואז בימים האלה אני מתאמץ יותר. הדבר השני, והוא חשוב מאוד, וזאת הפתעה גדולה, אני רוצה לספר סיפור גם להוכיח את זה. מעשיות. אנחנו אוהבים לקבל החלטות גדולות. אני משתנה, אני נהיה אוהב השם, נהיה ירי שמיים, אני יוצא ממצרים, אני נהיה חסיד, אני נהיה, 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 נהיה. כל גאולה גדולה מתחילה בגאולה קטנה, מעשית. בהחלטה אחת מעשית שאני עושה אחרת ממחר בבוקר. אני לומד עוד פרק, אני משתנה בתכונה הזאת, ואני רוצה להביא לזה סיפור מאוד יפה שממחיש את הנקודה הזאת. סיפרתי את הסיפור הזה כבר לפני כמה שבועות. אצל הרבי היה מנהג יפה שהוא היה מקבל חתנים וקלות ליחידות. חתנים וקלות לפני החתונה, מקבל אותם, לברך אותם. שיהיו להם חיים מאושרים, חיים טובים, כל מה שהם מבקשים. עכשיו, מעשה בחתן וקלה, שגם כן התכוננו להיכנס לרבי, ומראש הם הכינו את המכתב, הרי חסידים לא דיברו עם הרבי. אלא מראש הכינו מכתב ובו כתבו מה שנקרא אצל חסידים קוויטל, פתקה. כותבים פתק קטן עם מה שאתה מבקש, והרבי קורא את זה ומגיב על זה ביחידות. אז הם, החתן והקלה האלה, מתכננים, יכתוב בפתק, בעזרת השם, שיהיה להם ילדים טובים, שיקימו בית מאושר, שיכבדו אחד את השני, אולי יצאו לשליחות, כל מה שאנשים מבקשים. 2:30 בלילה, ליל היחידות שלהם, הם נכנסים יחד לחדר של הרבי, מגישים את הפתק הזה בהתרגשות גדולה, ואז פתאום קורה דבר לא נעים. הקלה פורצת בבכי. בכי נסער בחדר של הרבי בוכה, וגם מסמנת לחתן שלה שהיא רוצה לדבר עם הרבי ביחידות. שבוע לפני החתונה, ביחד הם תכננו את הפגישה לבוא לבקש ביחד ברכה לחיים, והיא רוצה לדבר עם הרבי ביחידות. נו, על מי מדברת? בטח עליו. הוא מסכן מאוד, יוצא החוצה, מסתובב לו בראש סרטים, והיא נמצאת שם 20 דקות, שוחחת עם הרבי, אחרי 20 דקות יצאה, נסערת מאוד, נרגשת מאוד, לא היה אפשר לדבר איתה, וכבר היה שבוע לפני החתונה, לא דיברו, חנות אחרונות לקראת החתונה. הגיעה החתונה, מסתיימת החופה, עוד לפני מזל טוב, הוא מתנפל עליה ואומר לה, תגידי לי גברת, מה היה אצל הרבי, מה דיברתם שם? מה בכית, מה רצית? היא אומרת, תראה, לא דיברנו עליך, דיברתי על עצמי, אמרתי לרבי שאני מבקשת לבטל את החתונה, שבוע קודם. למה? היא אומרת, אני טיפוס חסר סבלנות, אימפולסיבי, יורה מהר, מגיב מהר, פחדתי שנפגע בך. במהלך החיים, יש ויכוחים, אני מהר יחשוד, מהר יגיב, מהר לא ייתן אמון ויפגע בך. אמרתי, אני רוצה לבטל את החתונה. נו, לא ביטל, תיגעת לחופה. מה היה? הרבי אמר לי שאני לא אבטל, כי חתונה לא מבטלים, חתונה זיווג ומשמיים, השם אישה לאיש. וביחס לבעיה עליה התלוננתי, שאני חסרת סבלנות, רבי אמר לי שני דברים. א', הוא אמר, זה לא בעיה, כי סבלנות היא תכונה נרכשת. עם כל ילד באה עוד סבלנות. בילד הראשון יש 24 שעות לטפל בו. בילד השני יש עדיין את אותן 24 שעות. בילד השלישי יש עדיין את אותן 24 שעות, וגם אחרי 10 ילדים יש עדיין את אותן 24 שעות. אז אתה לומד לשתוק ולומד לא להגיב ולא לראות כל כך מהר ולחשוב פעמיים, בסדר. ואז הרבי מוסיף עוד דבר וזה שורת המחץ. ומה יהיה בינתיים? בינתיים את תשברי צלחות עד שיהיו ילדים. הרבי אומר, תראי, פה ממול יש איזשהו גן לילדים לקויי למידה, חינוך מיוחד. תתנדבי שם שעה בשבוע. העבודה עם הילדים האלה, לדבר לאט, לדבר בסבלנות, לומר כל דבר כמה פעמים, בטון הנכון, יחנך אותך לסבלנות. אגב, אחר כך נולדו להם 15 ילדים. אז היה לה הרבה הרבה סבלנות בחיים. מה הנקודה? מה הבשורה העצומה, המהפכה האדירה שהרבי לימד פה? שאפילו שינוי תכונה. כן, יציאת מצרים, חוסר סבלנות זו בעיה נוראה. אדם שהוא כעסן, אדם שהוא אמוציונלי, מה הרבי אמר? כל יציאת מצרים מתחילה במעשה אחד קטן. בשעה בשבוע שאתה מתנדב עם ילדים לקויי למידה, זה יכול לשנות את הנפש כולה. אז זה הרגל השנייה. רגל ראשונה אמרנו, לקחת פרק זמן. שינוי עושים בפרק זמן מוגדר שבו מתאמצים יותר ואחר כך הולכים מעלה. הדבר השני, לקבל החלטה מעשית, לא החלטה גדולה. עניין מסוים שאותו אני רוצה לתקן בעצמי, אני מחליט החלטה טובה בהתוועדות, על זה אני הולך. והנקודה האחרונה, וזה הדבר החשוב ביותר, קביעות. יש ביהדות יסוד מאוד מאוד גדול שנקרא קביעות. שאני עושה דבר באופן קבוע. 3 פעמים בשבוע, פעם בשבוע, כל יום, אפילו 5 דקות, אפילו הלכה אחת. אבל אם אני עושה את זה באופן קבוע, זה הופך להיות חלק ממני. איך אנחנו יודעים? למדנו את זה בשבת האחרונה. בשבת האחרונה כמה ספרי תורה הוציאו? 3. מה היה הסדר? לפי מה קראו את 3 הספרי תורה? הראשון קראו את פרשת השבוע, הנה גבאי. הראשון קראו את פרשת השבוע, השני מה היה? לא, לפני זה. ראש חודש. שלישית, פרשת החודש. למה הסדר הזה? למה לא להתחיל קודם עם פרשת החודש, פרשת ראש חודש? למה התחילו? יש כלל הלכתי פשוט. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. תמיד אנחנו מתחילים מהמוכר והקבוע. עכשיו, הכלל הזה הוא נגד טבע בני אדם. כי ממה בני אדם יותר מתלהבים? מהתדיר ומה שאינו תדיר? על מה מברכים שהחיינו? על מה שאינו תדיר. אנשים אוהבים דברים חדשים, דברים שלא קרו הרבה זמן. מה התורה אומרת? זה בטבע בני אדם, ולכן מברכים שהחיינו. אבל מבחינת האמת, התדיר קודם. כי דבר שאדם עושה קבוע, אפילו אם זה 5 דקות ביום, אפילו אם זה 7 דקות, אפילו אם זה 8 דקות ביום, אם הוא עושה את זה קבוע, זה הופך להיות חלק מהאישיות שלו. וזה הדבר החשוב ביותר. החלטה לפרק זמן, החלטה מעשית, אבל בקביעות. כל יום, 3 פעמים בשבוע. אם נלחמים על הקביעות, זה הופך להיות חלק מאיתנו, והשער הקטן הזה יכול להיות שער ליציאת מצרים מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד מהותית. אני רק אסיים בסיפור שבעיניי הוא יציאת מצרים הגדולה ביותר, דווקא בגלל הפשטות והרגילות שלו. אין בו שום דבר מיוחד, וזה הופך אותו להכי מיוחד בעולם. לפני כמה שנים, היה אירוע גדול של סיום השס. יהודים לומדים דף היומי, והיה אירוע של סיום השס. באותו שבוע הזדמן לידי אחד העיתונים הדתיים, היה שם תמונות מסיום השס בארצות הברית, 80-90 אלף איש, אירוע ענק, אירוע מדהים. והיה שם במכתב למערכת סיפור מרגש בצורה בלתי רגילה. אישה כותבת למערכת, לפי הכתיבה שלה, כנראה אישה מהציבור הדתי-לאומי, וכותבת כך. היא כותבת, השבוע, כשהגברים יסיימו את השס, יסיימו את הלימוד, אני והילדים שלי נסיים איתם יחד. והיא מסבירה.
נסיים?
נסיים איתם יחד. והיא מסבירה. לפני כמה שנים היא אומרת, היה לנו בעיה גדולה בבית. זרקו את הילד הגדול מבית הספר. תחשבו, כשזורקים ילד מבית הספר היום, אחרי כל הרגולציה וכל הפיקוח וכל ההנהלות, אנחנו מבינים שהוא כבר באמת היה פה גרה, שכבר אי אפשר היה להחזיק אותו. זרקו את הילד הראשון, הילד השני לא רוצה ללכת, יושב בבית לנו כל היום על הראש, הילד השלישי רוצה ללכת, כבר לא רוצים לקחת אותו. קיצר, המשפחה שלנו הייתה מפורקת. אני יושב עם אשתי בלילה ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות את השינוי. זה לא, הילדים זה אנחנו. אשתי רואה שיש לי משהו להגיד. אז סליחה, היא מספרת, היא אומרת, ראיתי שיש לבעלי משהו לומר. אני אומר לו, מה אתה רוצה להגיד? אז הוא אומר, תראי חני, יש לי משהו, קשה לי להגיד את זה, אבל אני אגיד לך. ראיתי מודעה בבית כנסת על שיעור חדש שפתחו. דף היומי. אבל מה? השיעור הוא בשבע בערב. שבע בערב זה השעה שצריכה אותי בבית. אישה אחת ביום שמבקשים מגבר להיות בבית, אחר כך שיהיה כמה שפחות. בשעה הזאת, שבע בערב, האישה צריכה עזרה עם הילדים, מקלחות, ארוחת ערב. אמרתי, שבע בערב אני אעלם, ישאיר אותך פה לבד עם כל להביל דרך אייס פה, ואת, ואני אלך ללמוד. לא יעזתי להציע לך את זה. אבל תראי מה שקרה, אולי צריך מסירות נפש, אולי אני אתחיל ללכת לשיעור הזה. היה לי כותבת, קשה מאוד לתת לו אישור כזה, אבל אמרתי, צריך מסירות נפש, לך. מאותו יום, כך היא כותבת, כל החיים בבית סובבים סביב דבר אחד, השיעור של אבא. אבא כבר הלך מהשיעור, אבא כבר חזר מהשיעור. בשמחות משפחתיות, אנחנו מגיעים אחרונים, כי לאבא יש שיעור. חופשים כבר לא יוצאים מהעיר, כי אבא יש שיעור יומי, אי אפשר לפספס אותו. אז השבוע כשהגברים יסיימו את הלימוד, אני והילדים נסיים איתם יחד. וזה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לדעת שהנשמה שלנו לא נמצאת בגלות. הנשמה שלנו יותר חזקה מכל המצרים וכל ההפרעות וכל הניסיונות. אבל צריך לעזור לה, צריך לפתוח לדלת. איך פותחים לדלת? אמרנו עם שלושה צעדים קטנים. עם פרקי זמן מוגדרים, עם החלטה מעשית והחלטה קבועה, כל הדברים האלה יכולים לפתוח את הפתח, לצאת ממצרים, ומגאולה פרטית נזכה בעזרת השם לגאולה כללית, וניסן יגלו וניסן עתידים להיגאל, כל אחד בעניינים הפרטיים, בעניינים הכלליים, במהרה בימינו.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.